טוב, שלום וברכה. אנחנו אחרי נמצאים בפרק זמן מאוד מיוחד של השנה, ויש הרבה מה להתבונן על תהליך הגאולה, על היחס בין המדינה והמקדש, על הסיבוכים של תהליך הגאולה. הסוגיה היא ארוכה מאוד מאוד מאוד. דברי הקדמה. שכחתי, כותרת של השיעור, קמצא ובקמצא. דברי הקדמה. לצערי, יש הרבה מאוד גרסאות משובשות וקשה לעקור אותה. בדרך כלל, זאת לא אחריות התלמידים או התלמידות, אלא יותר מי שמלמד תורה. ומכיוון שמלמד תורה זאת אחריות כבדה, אז יש צורך לדייק הרבה בדברי רבותינו. אם הייתי עושה מבחן והייתי שואל אתכם, אז אני משער שהייתם נכשלות. זה לא אשמתכם, זה אשמת מי שלימד אתכם. אני מוכן להמר, ונראה אם אני טועה או לא. שאלה פשוטה. בדרך אגב, בשביל הבנות שלא מכירות אותי, מותר בשיעור של טוביאנו לאכול, לשחוק, לישון, לחלום. אשמח מאוד שלא ידברו, אני פשוט מתחרפן מהר. תודה רבה. יכולתי להגיד את כל הרבנים ודרך ארץ וכו וכו. אני מעדיף לדבר אליהם. לא מדברים. תודה רבה. אז עכשיו אני שואל, למה נחרב בית המקדש השני? אז מה הדתיים אומרים? בגלל צנעת חילה. ידעתי, נכשלתם בבחינה. זה לא מה שכתוב בגמרא. אז עכשיו אני מדקלם, מקור ראשון, לא מצולם בדף מקורות, מסכת יומא, דף ט' עמוד ב'. הגמרא אכן שואלת, ובזמן בית המקדש השני, שאנחנו בקיאים בהם שהיה להם תורה, והיה להם מצוות. ובזמן בית המקדש השני, שהיה להם תורה, והיה להם מצוות, והיה להם גמילות חסדים. סוגריים, הלוואי עליי, יש להם הכל, תורה, מצוות, גמילות חסדים. אז עכשיו מגיעה השאלה המחשיבה. אז הגמרא שואלת, למה נחרב? הרי לכאורה יש להם הכל. ויש מילה אחת בגמרא שלא כתובה, והמילה הזאת משנה את הכל. שהיה להם תורה, והיה להם מצוות, והיה להם גמילות חסדים, אז למה נחרב? כי בנוסף היה להם שנאת חינם. כלומר, אם אתם עונות על השאלה, למה נחרב בית המקדש השני, כי היה להם שנאת חינם, אתה עלול לחשוב שהיה להם רק שנאת חינם. לא צריך חכמים בשביל זה. להבין ששנאת חינם זה דבר חמור, כל בר דעת מבין את זה. יהודי, גוי, לא צריך להיות חכמים של הגמרא כדי לחדש את הדבר הזה. אז מה החידוש של הגמרא? שאתה יכול להיות עם תורה, ואתה יכול להיות עם תורה ומצוות, ואתה יכול להיות עם תורה, עם מצוות, עם גמילות חסדים, ועדיין מה? ועדיין יש לך שנאת חינם. זה חידוש מרעיש עולמות. זה חידוש מבהיל. יש לזה השלכות עצומות למציאות שלנו. אני קופץ לשלב הבא של השיעור. תגיד הרב מיכאל, קמצא ובר קמצא, הם היו מה? חילונים, דקלשים, דתיים, חרדים? מה הם היו? אז לפי מה שאנחנו מסבירים כרגע, לאור הגמרא במסכת יומא, אתה בהחלט יכול להבין, אולי, שהם היו גם דתיים או גם חרדים. עובדה, תכף נראה ביחד, שבסיפור, כלומר בחלק השני של הסיפור, במשתה, יש חכמים שנמצאים שם. אז סביר להניח שהם לא דתל"שים או חילונים. רבנים לא היו, דקה מחילה שנייה, אני רק אומר משפט, חכמים לא היו מגיעים לסעודה אם הם היו חילונים גמורים. אז אם החכמים היו שם, סביר להניח שאנשים היו דתיים. כן, בבקשה. אני מתפלא על השאלה, אני חוזר כי אולי לא כולם שמעו. אמרה האישה שחילון זה מושג חדש שהופיע בעם ישראל רק בעקבות תנועת ההשכלה. זו טעות מרה. זו טעות מרה. השיטה החילונית היא הופיעה אכן בעקבות תנועת ההשכלה. אבל אנשים שעזבו תורה ומצוות במהלך כל הדורות תמיד היו, ואני מבקש סליחה, אני לא רוצה לנפץ, תמיד יהיו. תביא הוכחה לדבריך, תפתחו שאלות ותשובות שנשאלו לרבנים במהלך 2000 שנות גולה וגלות. ואתם תראו שהמצב של הקהילות לא היה משהו. עובדה ששאלות מאוד קשות נשאלו, בתחום של ממון או בתחום של עריות, גם וגם. לכן זה לא מדויק מה שאת אומרת. תמיד היו יהודים שעזרו תורה ומצוות. אז אני חוזר על מה שאמרתי. החידוש של הגמרא הוא לא ללמד אותנו שבית המקדש השני נחרב בגלל שנאת חינם. זה פשוט מדי. החידוש של הגמרא הוא שאתה יכול להיות עם תורה ועם מצוות ועם גמילות חסדים ועדיין יש לך שנאת חינם. אז לכאורה זה מאוד קשה להבין. תגיד תורה, אני אוכל אולי להבין. לגמילות חסדים, זה אני ממש מתקשה להבין. איך יכול להיות שבאותו בן אדם יש גם גמילות חסדים וגם שנאת חינם? אני רוצה להציע לכם פירוש אחד, הוא יעזור לנו כדי להבין את הסיפור של קמצא ובר קמצא. העולם מתחלק לשתי קבוצות. המפלגה שלי, המחנה שלי, בעברית של היום אומרים, הקו שלי, איתם אין לי שום בעיה לעשות מילות חסדים. קוראים לזה אנשי שלומנו, ראשי תיבות, אנש. איתם אין לי שום בעיה לעשות גמילות חסדים. שמאלנים עם שמאלנים, דתיים עם דתיים, ימנים עם ימנים, מתנחלים עם מתנחלים, וכל השאר. כל השאר אני שונא. לכן, יכול להיות שבאותו בן אדם, פשוט תלוי בנסיבות, ותלוי מי עומד לפניו, יש גם גמילות חסדים, וגם שנאת חינם. הבחנה נוספת, גם זה שאלה מכשילה, ואני משער שתיקשו. זה לא אשמתכם, זה לא אשמתכם. לא לקחת את זה אישית. מי שרף את המקדש? אז אם אנחנו מדברים על בית המקדש השני, אז בדרך כלל אומרים הרומאים. טיטוס הרשע. ‫בור טיפל שם הארץ. ‫מזמן לא אמרתי. ‫טיטוס, הרומאים, ‫יש בהם יכולת לגעת רק במבנה. ‫אבל אם אתם תפתחו בגמרא, ‫במסכת גיטין, איפה של הסיפור של קמצא ובר קמצא כתוב. בסוף, 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 כתוב משפט מאוד חשוב. כמר תחום, תחמת. בניין שרוף, שרפת. זאת אומרת, נכון על השאלה מי שרף את המקדש, אתה יכול לענות את הרומאים. אבל מי יחריב את המקדש? אתה צריך להגיד עם ישראל. אני מתנצל, אני קצת חופה, ומזמן לא נפגשנו. מי האויב הכי גדול של עם ישראל? זה חזק בברידים, אני אומר. תיזהרו, זה... איך אומרים, יש מילה כזאת שחרתי. אילוף, אילוף. אז תיזהרו. אז לכן באמת, האויב הכי גדול של עם ישראל הוא עם ישראל עצמו. ולכן, אני מבקש ללמד הבחנה מאוד חשובה. לעסוק במקדש היום, אין הכוונה לעסוק רק במבנה של המקדש. לבנות בית המקדש, השלב האחרון שלו זה לשים אבנים על הר הבית ולבנות את המבנה. אבל כדי לבנות את המקדש, צריך לבנות את הקשר למקדש ואת הרצון שיהיה מקדש ואת הקשר למקדש. משל למה הדבר דומה? זוג רוצה להתחתן. כולולו, כולולו, מזל. האם הם עסוקים בשאלה איפה הם יגורו? אנחנו רוצים לבנות ביחד בית. אז מה הפירוש של המילים? אנחנו רוצים לבנות בית. הכוונה, באיזה שכונה אנחנו נגור? איפה שנגור זה שולי בהחלט. לבנות בית זה לבנות חיים משותפים. זה כבר פעם שלישית. אני לא שוטר במקצוע. תודה רבה. אז אבקש להסביר שהיום לבנות את המקדש זה לבנות תודעת מקדש. ואם באמת עם ישראל כולו על כל חלקיו יבנה את הקשר הנכון עם המקדש, אז בסוף הוא יזכה לבנות את המבנה. אבל זה בוודאי לא מתחיל משם. אני חז ושלום, חז ושלום, לא מתכוון למעט בערך של סיבוב שערים וכו'. אתמול היה סיבוב שערים, אמרו הבוקר בערוץ 7 שהיה כמעט 1,000 איש, מצוין, מעולה, ברוך השם. אבל שלא נרמה את עצמנו שכדי לבנות את המקדש צריך לשים אבנים. כי אם אנחנו נעשה מגבית, ואני משער שהרבה יהודים ירצו לתחום, ואנחנו נבנה את המקדש. ואז הקדוש ברוך הוא יגיד, הלו, אני לא בא. תראו איך אתם נראים. אז מה זה שווה מבנה בלי שכינה? העיקר של המקדש זה לא המבנה, זה השכינה. ואם עם ישראל הוא הרוס מבפנים, אז ברור שהשכינה לא תחזור. הרשימה בתשעה באב היא מאוד ארוכה. נכון מאוד. הרבה מאוד אנשים מהציונות הדתית מתקשים להכיל הפכים בעולם הרוחני שלהם. האם צריך לשמוח ביום עצמאות? ודאי. האם צריך לומר הלל ביום עצמאות? בוודאי, אם, בלי, אם ברכה, בלי ברכה, לא אכפת לי. פרט שולי, כל אחד ישאל את רבותיו. האם צריך לפקוט בתשעה באב? כן, ודאי. הרשימה היא מאוד ארוכה. אז אני לא מבין, צריך לשמוח ביום עצמאות, או צריך לפקוט בתשעה באב? תשובה, גם וגם. משל למה הדבר דומה? משל לכוס. חצי מלאה או חצי ריקה? תשובה? גם ולך, לא שיניתי את השיטה. גם וגם. כוס חצי מלאה, זה נקרא יום עצמאות. ואם כתוצאה מהאבלות של תשעה באב, אתה לא מסוגל להעריך נכון את כל מה שיש היום, אתה עלול להיות כפוי טובה. מצד שני, אם אתה כל כך שמח ביום עצמאות, שאתה לא מסוגל לפחות בתשעה באב, אתה כנראה קוקניק מחורפן. זה מסוכן, זה לא בריא. הרבה מאוד אנשים מהציונות הדתית מתקשים למצוא את האיזון הנכון. או שהם שמחים כל השנה, כולל תשעה באב, אולי נבטל את תפילת נחם כי חזרנו לירושלים. אקח אותך לפינות אפלות ארורות ברובע המוסלמי, שאין אפילו נפש יהודיה שמסתובבת. אין שום נפש יהודיה שמסתובבת שם. ותסתובב קצת ביהודה ושומרון, ותראה מחכים וכפרים שאין שם נפש יהודיה. אז בוודאי שאסור לבטל תשעה באב. יחד עם זאת, אין ספק בדבר שצריך לשמוח מאוד. האמת היא שמה שאני אומר כרגע זה רמוז בהלכות של תשעה באב. עד חצות היום, אחרי חצות היום. אז אתה רואה שאפילו החכמים ראו ברוח קודשם שצריך למצוא את האיזון הנכון. לכן תשעה באב מתחלק לשני חלקים. בחלק הראשון, יושבים על הקרקע, לא אומרים שלום, אנחנו עסוקים כל אחד במה שחסר ואיך הוא יכול להוסיף על החסר. בחלק השני, אנחנו שמחים ומוסיפים לקראת בואו של מלך המשיח. הערה רביעית. גם זה, לצערי, לא אשמת התלמידים. הדתיים, זה שיעור בנות, אז אומרים דתיים, שזה שיעור בנות. אז הדתיים לומדים מגיל 5 אגדות חז"ל. גמזה, אבל גמזה, גמזה, אבל גמזה. מי לא גדל על זה? אין נפש יהודיה שלא גדלה על זה. הבעיה היא שמתי שמלמדים אגדות חז"ל, מלמדים אותם בצורה מאוד פשטנית. ואז רוב העולם משוכנע שהוא יודע והוא מכיר. עובדה שהוא גדל עם זה. אבל צריך תמיד לזכור שאוצרות המחשבה וכל העולמות הרוחניים הכי פנימיים נמצאים תמונים בתוך אגדות חז"ל. ולכן צריך ללמוד הרבה מאוד אגדות חז"ל, בצורה מעמיקה כמובן. בתשעה באב, בדרך כלל, לוקחים ספר האגדה. מי כתב ספר האגדה? נחום ביאליק. ובספר האגדה יש קיבוץ של אגדות חז"ל. בנושא שלנו היום זה נקרא אגדות החורבן. בספר האגדה יש אכן הרבה מעלות. האגדות מסודרות לפי נושאים, האגדות מתורגמות בעברית, הכל מנוקד, מפוסק. יש בזה יתרונות, אבל צריך לדעת שנחום ביאליק הוא היה סופר. ולכן בהיותו סופר עם חיסרון ביראת שמיים, הוא לא ראה צורך להיות נאמן ללשון של חז"ל. וכשלומדים אגדות חז"ל, זה מאוד מאוד משמעותי. האם אתה צמוד ללשון של חז"ל, או האם אתה מחליף את הלשון כדי שיהיה יותר סגנון, יותר מושך, יותר קרי, יותר עברית מדוברת. זו טעות קשה מאוד. האגדה הזאת מצולמת לפניכם בדף מקורות. על מנת להראות עד כמה הסיפור הזה אינו פשוט בכלל, הייתי רוצה להציג מהר חמש שאלות. המטרה של השאלות הן להראות שהסיפור הזה שנראה פשוט הוא בכלל לא פשוט, והוא דורש העמקה. הנחת היסוד שלי, אולי אני טועה, זה שהסיפור מוכר, אז בתוך כדי אפשר להשלים. הכותרת, על קמצא ובר קמצא חרבה ירושלים. לא נכון. לכאורה הכותרת הזאת לא מדויקת. למה? כי כל מי שמכיר את הסיפור יודע שבר קמצא היה. אבל קמצא הוא אף פעם לא הופיע. רצו להביא אותו לסיפור, זה נכון. רצו להביא אותו למשתה, אבל בסוף הוא לא בא. אז למה מאשימים אותו? איזה מין אחריות יש לו על חורבן ירושלים? הרי הוא לא נמצא. זו שאלה ראשונה. שאלה ב', יותר עמוקה. אף פעם לא שמענו שאימא יהודיה נותנת בתור שם קמצא או בר קמצא. אז אתם החכמים, מה התכוונתם? זו נקודה מאוד עמוקה. האם חייבים להסביר שהסיפור הזה הוא היה כפשוטו? או אפשר להסביר שהחכמים רצו ללמד אותנו עקרונות יסוד, עובדה שהם נתנו לשחקנים הראשיים שמות לא מצויים ולא נפוצים? זו טעות מאוד קשה. הרמב״ם כבר זעק על זה בזמנו, וגם המהר"ל. להסביר כל הזמן את אגדות חז"ל כפשוטו, ואז להגיע לכל מיני מקומות שיש סתירה בין השכל לבין חז"ל, זה לא מתקבל על הדעת. אבל הטיפשים, סוגריים, ויש הרבה, אז הם חושבים שחייבים תמיד להגן על החכמים ולהסביר את אגדות חז"ל כפשוטו. לא חייב. במקרה שלנו, אני מסכם את השאלה השנייה. מה זאת אומרת קמצא לבר קמצא? מה אתם התכוונתם, אתם החכמים? למה בחרתם בכלל בשמות מסוג זה? שאלה שלישית, אם אתם תסתכלו בשורות הראשונות, בגמרא, אתם תראו שהיו שלוש ערים מרכזיות בזמן בית המקדש השני. ירושלים, טור מלכה וביתר. אז למה דווקא על הסיפור של קמצא ובר קמצא חרבה דווקא ירושלים? מה זה קשור לירושלים? מכאן מיד אני מבקש להסביר מקוצר זמן שירושלים כוללת שני פירושים. מקום פיזי, מדרגה רוחנית. אז אם אתה רוצה, תודה רבה. אם אתה רוצה לבנות היום ירושלים מבחינה פיזית, עליך לזכור שירושלים זו גם מדרגה רוחנית, מוסרית. ולכן צריך לשאול, למה דווקא הסיפור של קמצא ובר קמצא יש לו יכולת להרוס את ירושלים? מה הקשר? שאלה רביעית. בחלק הראשון של הסיפור, לכאורה, השחקן הראשי, הרשע מרושע, מי זה? זה בעל הסעודה. אז למה אתם החכמים, בכותרת שלכם, אתם לא הכנסתם את בעל הסעודה? הרי בעל הסעודה הוא לא סופר בהתחלה את בר קמצא, והוא מעליב אותו, והוא פוגע בו, והוא לא מוכן להתפייס. ובר קמצא מנסה בכל דרך, אני אשלם, אני אשלם, אני אשלם. ובעל הבית לא סופר אותו. ומעליב אותו לפני כולם. אז אנחנו שואלים על החכמים, למה לא הכנסתם בכותרת גם את בעל הבית? בחלק השני של הסיפור, בצד שמאל, אם אתם תסתכלו בשורה הראשונה למעלה ובשורה האחרונה למטה, הרי גם החכמים יש להם אחריות, וגם רבי זכריה בן אבקולס יש לו אחריות, אז למה אתם פטרתם אותו? בדרך אגב, אם אנחנו נדייק בסיפור, במשפט הראשון למעלה, בצד שמאל, אמר בר קמצא, הואיל וישבו חכמים ולא מחו בו, מכלל שנוח להם, אלך ואלשין עליהם לפני המלך. כלומר, בר קמצא, ממי הוא נפגע יותר? מהרשעות של בעל הבית או מהחכמים? ברור מהחכמים. אז החכמים יש להם אחריות עצומה, אז למה אתם לא הכנסתם אותה בכותרת? ושאלה האחרונה, אמר רבי יוחנן, על מתנותו של רבי זכריה בן אבקולס. כלומר, סיכום זמני, הסיפור הזה היה נראה פשוט מאוד. אז זה חזרתי לך?
לא, זה לא רב, זה...
עוד פעם, עוד פעם? צריכים עוד, אוקיי. אז אני צריכה להחליק או לקחת?
לא, לא, לא.
להחליק. כוכב נולד, אני לא כזה. לא כזה נביא. תודה, בכל אופן. אז אני חוזר, סיכום זמני, יש חמש שאלות, ובוודאי שצריך לענות על השאלות הללו, אבל המטרה של השאלות זה בעצם ללמד אותנו שצריך להתייחס מאוד מאוד ברצינות ובכובד ראש לכל אגדות חז"ל. ואני חוזר על מה שאמרתי, זה אף פעם לא אשמת הגננת, זה אשמת מי שלימד את הגננת. עכשיו בואו נתחיל.
אולי
בא
בבן, לא של...
כן, יפה.
יכול להיות שקמצקים זה בנו של קמצא.
יפה.
ובעצם דווקא הקרבה הזאת ביניהם, אני אומרת
דבר שני. מצוין. מעולה, אנחנו נלך בכיוון שלך, אבל חכי דקה, אני מאוד מודה. עכשיו אני מבקש להתחיל ברשותכם, הופכים את הדף, אני מתחיל מהמהר"ל. המהר"ל בנצח ישראל רואה לנכון להתעמק הרבה מאוד בסיפור של קמצא ובר קמצא. אני כרגע, לפני שנקרא בפנים, אני רוצה לעסוק בשאלה השנייה. למה דווקא ירושלים. ליהודים שגרים בארץ ישראל, פעם או היום, יש כמה סכנות, וכדאי להכיר אותן. הסכנות של היהודים בארץ ישראל, זה לא כמו הסכנות של היהודים שבגולה. דיברנו כל השנה כמה פעמים על הסכנות של היהודים בגולה, התבוללות וכו', זה לא קשור לשיעור שלנו היום. מה הן הסכנות של היהודים שגרים בארץ ישראל? סכנה ראשונה, שהיא המסוכנת ביותר, קוראים לזה מלחמת אחים. בתהליך של הגאולה העכשווי, היינו כמה פעמים בצמתים מאוד מאוד מסובכים שהיו יכולים בקלי קלות להוביל למלחמת אחים. צומת ראשונה, סזון, סזון. אם אתה במחנה הלא נכון, אז אני אסגיר אותך לבריטים. אני אסגיר אותך על הרשעים הגויים, כי הרי אתה מסכן את הקיום אצל לכי. תתביישו לכם, רשעים הרועים. אז הצדיקים של ההגנה, צדיקים הגדולים של ההגנה, ראו מצווה גדולה להסגיר את היהודים של אצל ולכי. ברור שלהגנה יש הרבה מאוד זכויות. בלעדיהם פלמח וחור, צהל וחור, המדינה לא הייתה קמה. אבל יש פרשיות אפלות שלא מרבים לדבר עליהן. צומת שנייה, אנטלנה, אנטלנה, פיו, פיו, פיו. מי נתן את ההוראה? דוד בן גוריון. מי ביצע את ההוראה? רבי. מזל שעל האונייה היה אדם צדיק. קראו לו?
מנחם
בגין. אני לא משיב אש, גם אם החיילים שלי נפצעו ונהרגו על הספון של אלטלנה. בצ'יק זה היה יכול להגיע למלחמת אחים. צומת שלישית, לפני 14 שנה. גוש קטיף. בהנחות של המשטרה, יהיו 200 הרוגים. הכנו 200 מיטות בסורוקה. המתנחלים, הם יקחו נשקים למתנחלים, כי הם מסוכנים. הם לא סופרים אף אחד, הם משיחיסטים. אז הם לא יאססו. אז אנחנו נשיב באש. אז הכוחות תורגלו, והערכות היו שיהיו 200 הרוגים. מזל שהייתה הנהגה רבנית בגוש קטיף בזמן הגירוש, ואז אפילו כדור לא ירו. אבל בצ'יק זה היה יכול להיות. זה האיום הראשוני, הגדול מכולם. מכיוון שהדתיים, האמת היא שהיהודים בכלל לא כל כך לומדים תנ"ך, אז אני מבקש להסביר שבתקופת מלכים א' ומלכים ב', בפיצול הממלכות, כבר היינו בסרט הזה של מלחמת אחים. עשה ובעשה. 80,000 הרוגים. הרי ביום הזיכרון האחרון אמרו כמעט 24,000 השם ייקום דמם. אז מלחמת אחים בתקופת התנ"ך פי 3. היהודים בינם לבין עצמם פי 3. מכאן אתה למד שמלחמת אחים זו סכנה, הסכנה באי הידיר. סכנה ב' בשביל היהודים שגרים בארץ ישראל יש סכנה נוספת. הסכנה הנוספת נוגעת לירושלים ולסיפור של קמצא ובקמצא. כל אחד עסוק בשלו. כל אחד עסוק במדינה שלו. ואם פורץ מלחמה, לא בטוח שכולם מרגישים מחויבים לבוא. עיין למשל ספר שופטים. וכל אחד חי את החיים שלו ולא מרגיש מחויב מבחינה מוסרית לבוא ולטעון חלק. זה היה החשש של משה רבנו, בני גד ובני ראובן, שקראנו לו מזמן. לכן הוא חייב אותם. אתם חייבים לבוא למלחמה, להיות שותפים עם כולם. זאת אומרת, מדינת תל אביב, נכון? יש קסמים בדרום, מה אכפת לנו? אנחנו במדינת תל אביב הלכנו. הולכים לבתי קפה, כאילו לא קרה כלום. צבע אדום. צבע אדום, לא מכיר בכלל. לא גדלתי עם צבע אדום. לא יודע מה זה. כלומר, הסכנה שכל אחד יהיה עסוק בעצמו, היא עדיין קיימת היום. יש בבני עקיבא מחוז נפיץ מאוד. שרון שומרון. שמעתם פעם על המחוז הזה?
כן.
זה מחוז מאוד נפיץ. אלה של השרון לא מבינים את הראש של השומרון, ואלה של השומרון לא מבינים. אומנם הם כולם דתיים, ולא סתם דתיים, כולם בבני עקיבא, אבל כל המחנות שלהם פיצוץ אחד גדול. הקומונרית שצריכה להיות שם, היא חייבת להיות שקלית. מאוד. זה רק משל כדי להסביר שבארץ ישראל כל אחד יכול לחיות בתוך המדינה שלו ולא להכיר את מה שקורה במדינה ממול. לפעמים זה אפילו כאילו קשה להאמין. אתה מביא אנשים שבאים לכותל המערבי, והם באים ובהמוניהם, ואתה שואל אותם, איוני, היית פעם ברוב המוסלמי? אז הוא שואל אותו, איפה זה הרוב המוסלמי? זה פה, 300 מטר מפה. היית שם? לא, 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 זה מסוכן, זה מדינה אחרת לגמרי, לגמרי, לגמרי. אז אתה שואל אותו, והיית בעיר דוד? לא! כאילו, אני מסביר את עצמי. הייתי בעיר דוד, אבל לא הייתי בסילואן. והמרכז מבקרים איפה הוא? כלומר, הראש הוא כל כך לא מבין את המציאות, שאתה יכול לחיות בארץ ישראל ולא להכיר את המציאות הכל כך קרובה אליך. פעם היו אנשים מסניף פדואל, אז הם באו אלינו הביתה, אחר כך ילדים שלנו הלכו לשם, ואז הם היו מפוחדים פחד מוות, ואז הם אמרו, איך אתם מסתדרים עם הערבים? איך אתם עובדים עם הערבים? ואז בדיוק באותו שבוע הייתי צריך ללכת לחתונה בפדואל. אז אמרתי, ואתם כשאתם עוברים בכפרים, איך אתם מסתדרים? אבל לא, לא, זה לא אותו דבר. כל אחד והערבים שלו. מה לא אותו דבר? זה אותו דבר בדיוק. אלא פשוט, כי אתה לא מכיר, אז אתה חושש. אז אני מבקש להסביר. כדי להתגבר על המכשול הגדול הזה, שכל אחד חי בתוך הבועה שלו, וכדי לתת מענה למצוקה הזאת, שכל אחד לא ירגיש בהכרח מחובר אל הזולת, המציא הקדוש ברוך הוא המצאה גאונית. איך קוראים להמצאה הזאת? ירושלים. ולמה ירושלים אמורה להיות מענה? כי שלוש פעמים בשנה כל היהודים מכל המחוזות השונים אמורים להיפגש ביחד. ובירושלים יש ערבוב של האוכלוסייה, והצפונים פוגשים את הדרומים, וכן על זה הדרך. אני מבקש גם להוסיף שלמשל בפסח או בסוכות צריך להקריב קורבנות, אז אתה חייב להימצא בירושלים, ואתה חייב לאכול קורבן פסח בירושלים, אז אתה חייב להכיר את ירושלים מבפנים ולהיפגש עם הירושלמים, והירושלמים חייבים לפתוח לך את הדלת, כי ירושלים לא נחלקה לשבטים, זה לא שלהם. זאת אומרת שירושלים אמורה להיות המכנה המשותף שמאחד ומאגד את כל היהודים מדרום הצפון, ממזרח למערב. ולא יהיה מצב כזה שהם לא ייפגשו, שהם לא יכירו אחד את השני. אני מבקש גם להוסיף. פעם שאלו אותי שאלה מטופשת, זה קורה לפעמים. תגיד הרב מיכאל, הכהן הגדול, הוא יהיה אשכנזי, ספרדי או תימני? אמרתי לו, אם אתה שואל ככה, אז נראה לי שבית המקדש לא ייבנה. מה אכפת לנו? כלומר, אני מבקש להוסיף שירושלים זה לא רק מקום מפגש, אלא זה עבודת השם משותפת. בלשון של המערב, מזבח אחד, כהן גדול אחד, מקדש אחד, מלך אחד. כלומר, ירושלים זאת מדרגה רוחנית המבקשת מכל היהודים להיות מסוגלים לבנות מכנה משותף מוסכם, מקובל על כולם. ולכן דווקא הסיפור של קמצא ובר קמצא הוא מנפץ את ירושלים, הוא הורס את ירושלים מבפנים. למה? כי איך מתחיל הסיפור של קמצא ובר קמצא? מעשה באדם שהיה אוהבו קמצא ושונאו בר קמצא. כלומר, בתוך ירושלים של בית המקדש השני, החברה רקובה מבפנים כל כך שיש אוהב ושונא. בעברית של היום זה נקרא ברנג'ה. אתה בברנג'ה שלי או לא? זה אצל החילונים. ואצל הדתיים איך אומרים? אתה בקו שלי או לא בקו שלי? אם אתה בקו שלי, סבבה, אני אוהב אותך, למה לא? אבל אם אתה לא בקו שלי, אני שונא אותך. אז אני מבקש להסביר שהמשפט הראשון של הסיפור, הוא מצביע על השורש של המחלה ושל התיקון. כלומר, ירושלים זאת היכולת להתחבר לכל יהודי בהיותו יהודי. מבחן, אם את יוצאת מהרחוב ואת רואה יהודי ברחוב עם קעקוע, עם עגיל, עם קוקו, עם צמידים, כלומר כל הציוד קומפלט, ויכול להיות ששכרתי על הדרך כל מיני, אז עכשיו מתעוררת שאלה, מה אתה רואה בו? המבדיל או המפריד או המחבר? זה תלוי אם יש לך מערל בראש. זה תלוי אם למדת קמצא ובר קמצא. אם לא למדת קמצא ובר קמצא, אז אתה נשאר עם ההופעה החיצונית. אז אתה רואה את המבדיל, מפריד. יש לו כיפה, אין לו כיפה. יש לה כיסוי ראש, אין לה כיסוי ראש. יש אפילו תורת הכיסוי ראש. יש לה כיסוי ראש ברסלב, או יש לה כיסוי ראש מתנחל. כאילו, אין זה גדול, פלפולים של דתיות מוכרצות. אז לענייננו, אני מבקש להסביר. המשפט הראשון, הוא מדווה כבר את המגמה של התיקון. יותר עמוק. מעשה באדם. אבל למה אתה לא נותן לו שם? למה הוא נשאר אלמוני? תשובה, כי אני לא מחפש אשמים. אני רוצה לדבר על התופעה. ולכן בעיניי זה לא משנה איך קראו לו. יכול להיות שהסיפור הזה כן קרה, לא קרה, קרה פעם, חוזר על עצמו היום באופנים שונים, זה לא משנה. על פי זה יהיה אפשר גם לתרץ את מה שאמרנו. למה בכותרת כבתו קמצא ובר קמצא וכל השאר לא כתובים? כי אנחנו מדברים על התופעה, אומר המהר"ל. אנחנו לא מדברים על רק על האנשים. אנחנו לא מחפשים אשמים. אנחנו מדברים על התופעה החברתית. על הריקבון הפנימי שאחז את החברה של היהודים בארץ ישראל ערב חורבן בית המקדש השני. קבוצות, קבוצות, קבוצות. מפלגות, מפלגות, מפלגות. או שאתה במחנה שלי, או שאני שונא אותך. טוב, אבל עכשיו חייבים בכל זאת להתייחס אל השאלה. אבל למה קמצא? ולמה בר קמצא? הרי אין שמות כאלה. נקרא במערב. עוברים את הדף. אני קורא מהר. החלק הראשון זה מה שהסברתי על ירושלים. ואמר כי כל אחד חרב על ידי העניין הראוי. כי בשביל שנאת חינם נחרב ירושלים. ודבר זה יתבהר בפרק שלפני זה לאריכות. כי על ידי בית המקדש וירושלים נעשה כל ישראל כאיש אחד. לפי שאין להם מזבח אחד. ולא היו רשאים לבנות כל אחד ואחד במה לעצמו. עד שעל ידי בית המקדש היו ישראל אחד. וכאשר היה חילוק ביניהם, נחרב במקום הזה, שהוא נעשה לאחדות ישראל. ולפיכך, על ידי שנאת חינם של קמצא, נחרבה העיר והמקדש. פירוש ראשון, וכאשר תדקדק בלשון קמצא, כי השם הזה מורה על החילוק שקורא קמצא, על שם החילוק והפירוד, כי זהו לשון קמיצה, או כמו וקמץ משם. הפירוש ראשון, אומר החכמים, לא, אומר המהר"ל בשם החכמים, למה הוא נקרא קמצא? כי השורש קמצא הוא נמצא בתורה. והוא נמצא בהקשר מאוד מאוד מדויק. וכשאתה תבין את ההקשר, אתה תוכל להבין את המשמעות העמוקה של הסיפור הזה. יש כלל, ואתה מפריש מן הכלל. אתה לוקח קומץ. אתה לא יכול לקחת קומץ אם מקודם לא הייתה מציאות אחת כוללת אחדותית. כלומר, קמצא זה השורש של החורבן, שכל אחד ראה רק את עצמו. ולא רק שהוא ראה רק את עצמו, הוא לא ראה את עצמו מחובר אל הכלל, אלא הוא דאג רק לעצמו. בעברית מודרנית זה נקרא מימוש עצמי. אנחנו לא נגד מימוש עצמי. מימוש עצמי זה מאוד חשוב. אבל בוא נשאל שאלה נוקבת. מה המטרה של מימוש עצמי? תשובה, שאני אתחום את חלקי לכלל. כלומר, אני מחויב לממש את הכישורים שלי כדי לתחום תחומה משמעותית לעם ישראל. כלומר, מימוש עצמי זה אמצעי, אבל זה לא מטרה, זה לא מימוש עצמי בשם מימוש עצמי. אז אם היהודים מאמצים את השיטה מימוש עצמי לשם מימוש עצמי, אז הם יאבדו את ירושלים. הם יאבדו את המדרגה הרוחנית שנקראת ירושלים. זאת אומרת, אני מסביר. מה זאת אומרת המדרגה הרוחנית של ירושלים? אז אני מסביר. קמצא זה ההפך של תודעה לאומית. תודעה לאומית זה אחד בשביל כולם, כולם בשביל אחד. אבל שכל אחד עסוק רק בעצמו, אז לא אכפת לו. האם היום התודעה הלאומית חולה? נו, ברור, מה חשבת?
לא, לא דווקא.
היום התודעה הלאומית מאוד חולה. ויש אין ספור ביטויים של המחלה הזאת. כלומר, אתה יכול לחיות בארץ ישראל ולא בהכרח להרגיש קשור ומחובר לאחרים. הוא צרפתי, הוא צרפתי, הוא מרוקאי, הוא מרוקאי, הוא רוסי, אתיופית, אתיופית. כלומר, כשאנחנו היינו בגולה, אז הגויים אמרו עלינו, יהודים, 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 יהודים. באים לארץ ישראל, והתושבים של ארץ ישראל, סוגריים מתור יהירות וגאווה ושרצנות, הם רואים את הגלות שבנו. במקום לראות את המשותף, איך אתה מסוגל? כלומר, לכאורה היית אמור לראות מיד את המשותף. אתן לכם דוגמה נוספת. לא צריך בשביל זה לצאת לחוץ לארץ. אם אדם מזדמן בחוץ לארץ, בקהילה שהוא לא מכיר, והוא נכנס בערב שבת בבית הכנסת, והוא לא מכיר אף אחד, מה סביר להניח שיקרה? שיזמינו אותו לסעודה. כי כשאתה נמצא בעמדה של מיעוט, אז יש מנגנוני שמירה והגנה. להבדיל, זה כמו הערבים שהם בהישרדות. אוטובוס של ערבים, הוא אוסף את האנשים שעומדים בתחנות או שעומדים על הכביש? שעומדים על הכביש, אין תחנות. למה? כי אין בהישרדות. אז כשאתה במנגנון פסיכולוגי של הישרדות, אתה מטפח לכידות בכל מחיר, בכל דרך. ולכן היהודי שמגיע לקהילה בחול ולא מכירים אותו, כמעט בטוח שיזמינו אותו בשבת. עכשיו אני מבקש סליחה. אנחנו לפני תשעה באב, אז אני מתנצל על הדוגמה הכואבת. האם יכול להיות שאתה תיכנס בשבת בבית הכנסת, ואתה תהיה תושב חדש, ובגלל שיש 300-400 אנשים כמוך, או אתה מגיע לאיזה יישוב ויש בתוכו 300-400 משפחות, או אולי אתה מגיע לשכונה חדשה, או אתה מגיע לבניין, בראשון לציון, בניין רב קומות. האם יכול להיות מצב כזה שבבניין רב קומות בראשון לציון אף אחד לא מכיר אף אחד? יכול להיות או לא יכול להיות? ברור שיכול להיות. זה נקרא קמצא ובר קמצא. זה נקרא שכל אחד עסוק בשלו ואינו רואה את המכנה המשותף. אתן לכם דוגמה נוספת. לפני 20 שנה בערך, קצת יותר, היינו בגרעין התורני באילת, ושם השתדלנו לתחום בצניעות את חלקנו. בשבילי זה היה תגלית והיכרות של החברה מבפנים. אז הייתי מלמד תורה בכיתות א', אז שאלתי את התלמידים לפתומי, מי היה בירושלים ומתי בפעם האחרונה הייתם בירושלים? כיתה א', אילת. רוב החבר'ה מה אמרו? היו או לא היו? לא היו. לא היו בירושלים. תודה רבה, התקנה שלנו הייתה שעושים מסיבת הסידור בכותל. כי אחר כך מרוב חוצפתי, באספת ההורים הראשונה שאלתי את ההורים. מי מההורים היה בפעם הראשונה? בדיחות. אחר כך, לקח לי 20 שנה להבין את זה, אמרתי, אבל למה צריך ללכת לאילת כדי לארגן גרעין תורני? האם בירושלים, בשכונות של ירושלים, סגנון, לא גטו, קריית משה, גבעת מרדכי, לא, זה בשביל התכונים, סגנון, גילו, פסגת זאב, רמות, ארמון הנציב, למטה, לא למעלה איפה התכונים גרים, על יד הטיילת, למטה, על יד ג'בל מוקביר. האם יכול להיות ששם יש צורך דחוף להקים גרעינים תורניים? ברור. כלומר, אם אתה חושב שהירושלמים הם בהכרח מחוברים לחלק הפנימי, לחלק הקודש של ירושלים, אז תתפלא לשמוע שלא בטוח. ותעשה סקר. ותעשה בדיקה מדוקדקת. כלומר, הסיפור הזה של קמצא ובר קמצא, הוא לא נמצא כדי לספר לנו את מה שהיה ערב החורבן בית המקדש השני, אלא הוא נכתב כדי לספר על השורשים של החורבן. והשורשים של החורבן יכולים עדיין להיות קיימים היום. סיכום זמני, קמצא, חילוק ופירוט, אומר המהר"ל. פירוש שני, יותר עמוק, נסביר את העיקרון, ביקשו בצדק לסיים בזמן, אז נשאר 5 דקות. אולי נספיק לקרוא במהר"ל, לא בטוח. אולי לך זה בסדר, אולי גם אני צריך לזמור אותך. עד רבה, מותר לי לנהל את זמני, נכון? כן, הכוונה שאם זה מסתדר לך, זה לא קורה, הבנתי איתו. אז אני מסביר. פירוש שני, אומר אמר, קמצא בארמית, צריך לתרגם אותו בעברית חגבים. קמצא זה חגבים. מה זה קשור? פירוש ראשון. כלומר, בתור הפירוש השני, מימד ראשון. זה שיעור בנות צריך. זוכר את ההערות שלכם. ומה אמרת? מה כותבים עכשיו? אז הערה שנייה בפירוש, הערה ראשונה בפירוש השני. חגבים הם בדרך כלל בתוך ענן, ואתה רואה מלא 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 חגבים. כלומר, יש לך אשליה של אחדות, כי אתה רואה את כל החגבים ביחד. אבל אם אתה מתקרב, כל אחד דואג רק לעצמו. זאת אומרת שהפירוש חגבים, קמצא, בא לומר שיהיו מצבים בעם ישראל שנראה לך שיש אחדות, אבל בעצם כל אחד מחפש רק את הרווח שלו ואת הצד שלו. קוראים לזה פריימרי במפלגה. איזה מפלגה? לא אכפת לי. כלומר, אנחנו ביחד. כן, אבל מה שחשוב זה המקום שלי ברשימה. אז כלפי חוץ, אנחנו ביחד. אבל בסתר ליבו, כל אחד עסוק במקום שלו ברשימה. פירוש יותר עמוק. השורש של החורבן, של בית המקדש השני, הוא לא מתחיל בבית המקדש השני. השורש של החורבן זה בחטא המרגלים, כי זה היה בתשעה באב, ושם הם בכו בכי של חינם. ואז הקדוש ברוך הוא אמר, אז מעכשיו יהיה לכם סיבות כדי לבכות ולא סתם. כלומר, השורש של הכל הוא נעוץ במה שהמרגלים אמרו. ומה המרגלים אמרו? ונאי בעינינו כחגבים. כלומר, שהיהודי לא מאמין בעצמו שהוא לא רואה שהקדוש ברוך הוא איתו, אז הוא לא מאמין בעצמו. אז ממילא זה תחילת החורבן. האדם הישר צריך להאמין בחייו. זאת אומרת, אני מסביר. אבל מה אנחנו נעשה? מה נעשה עם החמאס מה לעשות נגד הטרור? כחן זה, כחן זה. יש היום מפלגה, 4 רמטכ"לים לשעבר בדימוס, עם הרבה מאוד זכויות, אין 3 באמת, לא רמטכ"לים. ומה המכנה המשותף של כולם? ונאי בעינינו ככה גבים. מה מנסים נגד הטרור? כחול לבן, כחול לבן, מה נעשה נגד התיכון? ככה זה, ככה זה, מה לעשות, מה לעשות? זה כחול לבן? זה חטא המרגלים? אתה לא מאמין שארץ ישראל שייכת לנו? אתה לא מאמין שהקדוש ברוך הוא נמצא איתנו כאן ועכשיו, בתוך תהליך הגאולה? אתה חושב שאתה לבד? אתה לא רואה את יד ההשגחה? שמלווה אותך בכל צעד משאל, אין במישור הפרטי ועוד יותר במישור הכללי. זה שורש החורבן, אומר המהר"ל. קמצא זה חוסר היכולת לראות את יד השם. זה שורש החורבן, ואני בעינינו ככה גבים. אז בזמנו המרגלים הם לא אמרו מה נעשה נגד החמאס. אז הם אמרו מה נעשה נגד עמי כנען. אותו דבר, אותו דבר. מה זה משנה, חמאס כנען? זה נבלה וזה טרפה. כלומר, כל התקשורת כמעט ללא יוצא מן הכלל, מלא מפלגות, ואני בעינינו ככה גבים. לא מאמינים בתהליך הגאולה, התייאשו מתהליך הגאולה, לא רואים את יד השם שמסתתרת בתור הציונות החילונית. חושבים שבסך הכל באנו להקים מקלט בטוח. נה, על זה באנו לפה? כל דברי הרב קוק זה ללמד אותך שמתוך הציונות החילונית מתנוצץ במעמקים אור משיח השם. ואתה אסור לך להיות שבוי בהופעה החיצונית. אז ונאי בעינינו ככה גבים, היום התושבים של מדינת ישראל יכולים לחזור על החטא הזה. זה השורש של חטא המרגלים, זה שורש החורבן. אבל זה גם שורש התיקון. זאת אומרת, תזכור תמיד שהקדוש ברוך הוא מלווה אותך. אתה אף פעם לא לבד. לפעמים נוכחותו גלויה, לפעמים נוכחותו נסתרת. במה זה תלוי? זה תלוי במצב הרוחני של עם ישראל. חלונות, חרכים. נכון? שמה בשיר השירים. כן. חלונות, שקוף, חרכים שלא רואים. זה תלוי במצב הרוחני של עם ישראל. אבל אפילו במצב של הסתר פנים, הקדוש ברוך הוא לא מסתלק, אלא אתה לא רואה, אבל הוא תמיד קיים, הוא תמיד נמצא, אלא שאתה לא רואה. אבל אין מצב שהקדוש ברוך הוא נעלם. נעלם הכוונה, אתה לא רואה. אבל השם תמיד נמצא, הוא מסתיר את פניו. מכאן אתה מבין שהסיפור הזה נמצא כדי ללמד אותך 3 עקרונות מרכזיים שהם מהווים את השורש של התיקון. פירוש ראשון, לעולם, לעולם, לעולם לא עוזבים את עם ישראל. לעולם, לעולם, לעולם מתפללים על ישראל, פועלים עם עם ישראל. לא מתנתקים מעם ישראל. לקח שני, אל תחשוב אף פעם שאתה לבד. אתה אף פעם לא לבד. לקח שלישי, האדם הישר צריך להאמין בחייו. כי אם השם איתך, זה סימן שהוא סומך עליך. ומה שאתה יכול לעשות, אף אחד אחר לא יכול ולא צריך לעשות במקומך. שנזכה ביחד להיות שותפים לבניין. תודה רבה.
תודה.
6:15.